אני רוצה לדבר על חטא האדם הראשון. אכילה מעצדה. התרגום המקובל של טוב ורע באנגלית זה good and evil. והתפיסה המקובלת זה שחטא האדם הראשון קרה משום שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם וחווה לא תאכלו מעצדת, והם הפרו את הפקודה, את ההוראה, ולכן הם נענשו בגירוש מגן עדן. הפירוש שלי הוא לגמרי שונה, והוא פירוש אחר לגמרי. ואני לא מאמין שזה פירוש מקורי, ואני הייתי רוצה לשמוע מכבוד הרב שיגיד לי שזה לא אני המצאתי את הפירוש, כי אז אני אהיה יותר רגוע. ישנם שני שמות של הקדוש ברוך הוא, אלוהים והשם המפורש. אני רואה כאחד הפסוקים החשובים ביותר בתורה, פסוק שמופיע בספר שמות, פרק 6, פסוק 2, אני לא מצטט במדויק, ודבר אלוהים אל משה ויאמר לו, אני אדוני. אדוני זה שם המפורש. ואני קורא את סיפור החטא של אדם וחווה, וקופץ אליי פירוש לגמרי אחר. קודם כל, טוב ורע זה לא good and evil. טוב ורע זה good and bad. אין evil שם בכלל. bad, טוב ורע. אתה אוכל מאכל מסוים, הוא יכול להיות טוב, הוא יכול להיות רע. אם הוא קולקל, הוא רע. אם הוא מועיל לך, מועיל לך הוא טוב.
כן.
אבל כל התרגומים מדברים על good, על טוב ורע, במובן של רע כרשע. ואני חושב שהחטא הוא לגמרי אחר. ואני קראתי את הדברים פעם אחר פעם אחר פעם, ואני פשוט לא מבין למה הפרשנות המקובלת היא לא הפרשנות שאני חושב עליה.
אולי הוא מתכוון לפרש כמו הרמב״ם, לא אמרה ניבוכים.
ותרשה לי לפרש את איך אני מפרש את סיפור אדם הראשון, ואני פשוט כבוד מנצל את ההזדמנות כדי שהתמיעה הזאת שמלווה אותי כבר קרוב לשנה תיפטר. ואז השבת שלי תהיה יותר רגועה. יש 15 התייחסויות אל הקדוש ברוך הוא בסיפור אדם וחווה ואכילה מעץ הדעת. 15 התייחסויות. יש המספר ויש חווה והנחש שמזכירים את השם של הקדוש ברוך הוא. המספר מקפיד 11 פעם לדבר על, אפשר להגיד את השם המפורש באנגלית,
שם.
מופיע שם 11 פעם ג'הובה אלוהים. ג'הובה אלוהים.
גוט.
כאשר אלוהים זה הבורא, בעל כל הכוחות, וג'הובה, אנחנו יודעים מה זה. אדוני אדוני, לחום וחנון, כאשר חווה והנחש מדברים ביניהם, הם רוצים לאכול מתפוח, מעץ הדעת, כדי שיהיו כמו אלוהים.
לא שם הוויה.
לא שם הוויה. כלומר, המטרה שלהם באכילת התפוח מעץ הדעת, זה לדעת מה טוב לנו ומה רע לנו. לשלוט על הטבע. אין להם שום עניין בטוב ורע במובן של המורלי, האתי. אין להם שום עניין בכך. וכשהם אומרים אנחנו רוצים לאכול מתפוח עץ הדעת כדי שנהיה כמו, הם רוצים להיות כמו אלוהים. הם לא רוצים להיות כמו אלוהים. וזה העונש שלהם. זה החטא שלהם. ועל כך הם מגורשים מגן עדן, וההיסטוריה האנושית עד היום זה היסטוריה של לדעת לשלוט בטבע. להיות כמו אלוהים שולטים בכוחות הטבע. הם לא רוצים להיות כמו ג'הור. זה החיד שלהם. הם לא מעוניינים בעניינים שקשורים
במהות,
מוסר, בטוב ורע. ככה אני קורא את הסיפור.
לא מעוניינים באמת ובשקר. באמת.
רק מה טוב לנו לצורך החיים שלנו ומה רע. איזה אוכל נותר לנו לאכול, איזה אסור לנו לאכול.
איפה נפיק יותר תועלת ונענה.
וזאת ההיסטוריה האנושית עד היום. אבל להיות כמו אלוהים במובן השני, הם לא מזכירים את זה. ונשמת הפה של היהדות זה השם אלוהינו, השם אחד. אני מפרש את האחד הזה, זה שג'הובה ואלוהים זה אחד. זה המסר של היהדות. אני לא רואה את הפרשנות הזאת על סיפור התפוח מיצדת, ואני לא חושב שאני מחדש כאן, אבל אני לא מצאתי את זה בשום מקום.
אני חושב שאתה מכוון, הרמב״ם מציב את השאלה קצת יותר קשה ומסובכת. הוא אומר, איזה מין חטא יש? שאדם לא יהיה לו שכל?
מה התשובה?
הוא מציב קרוב מאוד למה שאתה אומר. אולי אפילו זה אי, אם אני מדייק. מה? זה קרוב למה שהוא אומר.
מה?
הדעת.
מה רע בדעת?
מה רע בדעת?
נכון. מה רע בדעת להבחין?
נכון.
זה השאלה איך מבחשים את הטבע הזה. זה מובן מוסרי ומובן חן. ובהחלט יש עקים שווה הטבע. זה באמת מכסף. זרוקים זה, השם בבעת העולם הוא שם אלוקים, לא כמו שם אלוקים, לפי פרי אלוקים שזה הטבע. גם כתוב שטוב ורע זה בתיקון טבע.
אנחנו לא שומעים הרב.
הביטוי טוב ורע, זה טבע בעת העין של רע, קוראים לזה נוטריקון. אז עצם הביטוי טוב ורע זה טבע. זה טבע. עכשיו, זה שטוב, זה לא רק במובן של מוסר. זה לא אמת מהפעם הראשונה שכתוב מילה טוב בתורה. כתוב, היה לזה כמתואר כטוב, אז זה כן כתוב, זה לא הכוונה שזה טוב מוסרי.
כן.
זה יפה. זה טוב, טוב לעיניים, כמו שכתוב גם בסיפור. אותו הדבר רע. עכשיו גם בסוף חומש ויקרא שיש פרשת תמורה, אז כתוב שאסור להמיר בהמה קורבן טוב ורע, ורע בטוב. זה לא מוסרי. פשוט להמה טובה, בהמה רעה, שזה
בית. במקרה ציטטתי את זה בספר
שלך. אז זה ממש good and bad, לא good and evil. זה פשוט שבתורה רע זה לאו דווקא evil.
צריך לתרגם תורה.
זה בד, כן, משהו שזה בד. יש כל דבר ש... בד זה לבריאות, בכל הבריאה זה כתוב לשון בריאות. אז טוב זה טוב לבריאות, ורע זה לא, לא טוב, זה הכל טבע, זה הכל אלוקים, בפירוש הזה מאוד חדש, מאוד מתקבל על הדעת. טוב ורע, שוב, אם ניקח את הטוב, הטוב הראשון זה בעצם זה יפה, זה אחד מה... כתוב שיש שמונה לשונות של יופי בתורה.
כן.
שאחד מהם זה טוב, טובת מראה. אז טוב זה סוג של יופי. אז אם טוב זה יפה, אז רע זה מכוער. אפילו בתוך השורש כער, יש שם אותיות רע. שזה... אז טוב ורע זה בהחלט, זה לא חייב להיות במובן מוסרי של גודניב. או שזה יפה ומכוער, או שזה בריא ולא בריא. זה גודניב.
זאת אומרת שהעונש שלהם זה לא היה כך שהם אכלו מעץ הדעת?
טוב, זה נקרא שאכלו מעץ הדעת. השם אמר להם לא לאכול מזה, בעצם לפי מה שכתוב בספרי הסוד היו רק מוזרים לא לאכול מזה ביום שישי. אם היו מחכים שלוש שעות בלבד עד שבת, זה כבר היה מותר, ואפילו מצווה, זה היה עונג, זה היה הופך להיות עונג שבת. כאילו עיקר אחרת כתוב שזה אימפולסיביות לאכול את זה לפני הזמן, לפני המועד. את הטוב והרבה. זה שהדיוק כאן זה השם אלוקים לעומת שם הוויה, זה ודאי, זה דיוק פשוט, זה גם כתוב. שאנחנו רוצים להיות כמו אלוקים. די טוב ורע, ומה הוא בורא עולמות, גם אנחנו בורים עולמות. לדעת את הטבע. להיות שליטים על הטבע. זה בעצם התאווה של כל המדענים מאז ומתמיד, לשלוט על הטבע.
מעניין שהשם מופיע כראוי אחד פעמים, 11 פעמים. השם המפורש יחד עם אלוהים מופיע 11 פעמים.
בסיפור. נהוגה
וכן. כן.
אמרת סך הכל
15 פעמים. סך הכל 15 פעמים.
של יוד קיי ואב קיי, שם לב?
כן.
15-11. הדיוקים שאתה מדייק בהם, ברע וטוב, באמת בשקר, ביופי וכן, זה בתפיסה ש... אתה רמז לך עליה, זה שהקבלה מרכשת את המכלול. היופי זה אחת הצורות היפות שלוקחים מתגלה בהן. אחד הדברים, זה תפארת, הפחיד, זה כל הצלילים והצבעים וההרמוניה שביניהם.
אחת מהנביאות של עם ישראל, אביגיל, זה שבע נביאות. היא תוארת תאובת שכל. את רבקה היא תאובת מראה, מתקיימת. יש עוד כמה תאובת טוב שזה יופי. ויש גם תאובת שכל, שגם בשכל הזה של את הדעת טוב ורע, צריך, לא ששולדים את השכל, צריך לדעת את הטוב, שיהיה תאובת שכל. לא רע שכל. והעונש זה גם הגירושים שהתגרשו מגן עדן, וגם מה שכתוב במפורש שביום פעם החכמים אלה מותם זה המוות. אז זה גם כך, זה גם מתבקש, אתה רוצה את הטבע, לפי טבע אין חיים בלי מוות, מוות זה חלק מהטבע. אתה הולך אחרי הטבע, אז תמות, כאילו זה מתבקש, זה מה שביקשת.
אב יודע מה הוא אמר לי בכניסה לשד, למקום? ואני יכול, אפשר להגיד אותו מפי אומרו יותר טוב. למה אני אגיד את זה? אם הייתי לבד, אז הייתי אומר לך, הייתי אומר לך מה שהוא אמר.
אתה שמאחזור על מה שהוא אמר?
כן, הוא פירש את המילה חיים. בבקשה, קוראים לו חיים. חיים זה ארבע פעמים טוב הרב, הוא לא עוסק סתם בטוב, הוא בגלל שהוא ארבע פעמים טוב.
בספר שלי יש פרק שלם על המילה שמיים. בעצם הסיומת של עין, מלכתחילה דיברה על שניים בצורה סימטרית, ואחרי זה היא הורחבה לסימטריה בכלל. ידיים יש שתי ידיים, רגליים יש שתי רגליים, אבל שיניים זה כבר יותר משניים, וזה סימטרי. ירושלים זה סימטרי, ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. שמיים, המדענים היום אומרים בצורה מפורשת שהשמיים הם סימטרי. כלומר, לאיזה נקודה שאתה מסתכל בשמיים, אתה תראה אותו דבר. לא במיקרו. זאת אומרת, במיקרו אתה תראה כאן כוכב כזה ושם כוכב אחר. אבל כשאתה מסתכל בכיוונים שונים בשמיים, הם סימטרים לחלוטין. אין שום הבדל בין כיוון אחד לכיוון אחר.
מה אתה אומר?
והמילה שמיים, הסימטריה שמיוצגת במילה שמיים, בעצם מתאימה למדע המודרני. איפה שאתה מסתכל, זה סימטרי לחלוטין. אין כיוון מועדף, לא מבחינת מדידות פיזיקליות, לא מבחינת מהירויות, זה תמיד סימטרי.
איך זה יכול להיות?
קרא את הפרק שלי. אני נותן שם חוקים לגבי הסימטריה הזאת, חוקים לגבי מהירות, נסיעה במהירות קבועה, נסיעה מואצת, נסיעה מעגלית, ובכולם יש סימטריה מוחלטת. איפה שתהיה בשמיים.
תן דוגמה על הסימטריה הזאת. איך יכול להיות סימטריה של אחד שנוסע לאט ואחד שנוסע מהר?
לא, לא זאת הסימטריה. יש סימטריה של מקום וסימטריה של זמן. למשל, אם אתה תאיץ בנקודה מסוימת בחלל, או תאיץ בנקודה אחרת שמרוחקת ממנה מיליון קילומטר, התוצאה תהיה אותה תוצאה. זאת אומרת, כשאתה תעשה תצפית על ההאצה,
כן.
אתה תראה אותה תוצאה.
בשני המקרים, אותה ההאצה תהיה.
אותה התוצאה. מבחינת המדידות שאתה עושה, המדידות לא השתנו, אם תשנה כיוון, או שתהיה במקום אחר, או שתהיה בזמן אחר. התוצאות הן אותן תוצאות. עכשיו, זה אני אומר ככה בצורה מאוד כללית אינטואיטיבית, אבל אני מפרט שם מספר חוקים שמדברים על הסימטריה. והמילה שמיים בעצם מייצגת את הסימטריה הזאת. מה שאמרתי בכניסה אל כבוד הרב, זה על המילה...
חיים.
המילה חיים שהיא מאוד מפתיעה. יש המילה חיים, לפני כן סליחה, גם מים. למה מים סימטרי? אז כאן אנחנו כמובן יודעים שהמולקולה של המים, זה O ו-H, ויש קו סימטריה, זה נקרא סימטריה מסוימת, אני לא זוכר את השם שלה, אבל כשמסובבים מולקולה סביב הציר הזה, זה סימטרי לחלוטין. זאת אומרת, גם מולקולת המים מראה סימטריה.
שני חמצן מים.
כן. והמילה חיים מרמזת גם על סימטריה. והפרשנות שאני נותן לכך זה חיים כאן וחיים בעולם הבא. אחרת אני לא יכול להבין למה בעברית המילה חיים מרמזת על סימטריה. או על שניים.
זה רש"י כותב, וחי בהם מערי סופו ומותו. וחי בהם זה גם זה בעולם הזה. חיים טובים.